המדרש בשמות רבה מביא פסוק ידוע ומפורסם. אתה כל דבר אצלך באיחור, טוב שלא באת מחר. הוא מביא פסוק שכשהקדוש ברוך הוא נגלה לו למשה רבנו בהר סיני, בהר חורב היה נקרא אז, נגלה אליו, אז אמר לו, לא כבד פה וכבד לשון, סוף מה אמר לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אהרון אחיך, הלוי, עוד 5 דקות, לא פעם תביא משהו, הוא יהיה לך לפה, ואתה, שימו לב את המילים, ואתה תהיה לו לאלוהים. ורבותינו עמדו על זה. זו מילה קצת כבדה מאוד, כבדת משקל. הוא יהיה לך לפה, כי משה רבנו, הוא לא היה נועם בחסד עליון, ודבריו לא היו כל כך מובנים. ככה בכוונה עשה השם יתברך, שנדע שלא יחשבו שיחצנים וכל מיני זה עוזר לתורה, לא. אלא האמת היא מגלה את האמת והיא מגלה את עצמה. כמו שאמר בתחילת ספר משלי, בראש הומיות תקרא בפתחי שערים, שמעו כנגדים אדבר, אמת תהגה פי. אז אם כן, אמר לו, הוא יהיה לך לפה, הדובר שלך, שידבר לפני פרעה וישכנע אותו, זה יהיה אהרון. אבל ואתה תהיה לו לאלוהים, הכוונה אתה מנהיג שלו. אבל למה השתמש במילה אלוהים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אפילו שאהרון הוא גדול ממך, שימו לב מה זה, 3 שנים גדול ממנו, בכל זאת הוא יהיה לך לאלוהים, כמו תחשוב אותו כאילו הוא כביכול אלוקים מדבר אליך. מכאן שמורה רבך כמורה שמיים. מכאן רבותיי זה מפחיד מאוד. אפילו אהרון הכהן שהוא אח גדול של משה רבנו, והיה כהן גדול, נשמה קדושה מאוד מאוד. עמרם מביא אותו ראשון, רבנו ארי כותב, דע, למה התורה צפתה אותנו לכבד אחיך הגדול? שנאמר, כבד את אביך ואת אמך. את לרבות אחיך הגדול. ואת אמך לרבות אחותך הגדולה. אומר הסוד הוא, שהאבא נותן לאמא בליל החופה, מספר נשמות כמספר הילדים שעתיד להביא ממנה. ובכל פעם ופעם, יבוא ההיריון הראשון, הבן הזה ייקח את הנשמה הכי מובחרת וחשובה ובמדרגה היותר עליונה. הבא אחריו ייקח את מה ממה שנשאר את היותר עליונה. וכן הבא אחריו. וזה פרשת השבוע שלנו, שם הוא כותב את זה, לשאר הפסוקים. והיא בצאת נפשה כי מתה, מה זה בצאת נפשה? כי לרחל לא היה יעקב, כך נגזר מהשמיים, שיהיה לה רק בן אחד, ואפילו לא בת, בן אחד. אבל בגלל שהיא אמרה יוסף אדוני לי בן אחר, אז אם כן הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתה. אמר לה מה? אז היא אמרה מוכנה לתת את החלק שלה בשביל בנימין. לכן התורה מדגישה, והיא בצאת נפשה כי מתה. ולכן היא קורא לו בן עוני. זה לא רק פירוש בן צערי. בן עוני זה אני עצמי. זה הכוח שלי, עוצמה שלי, תתי לו. היא אמרה, אני מוכנה למות, שיהיה לה בן שימשיך אחריה. ככה היה. אבל אביו היה לו צער גדול. הוא אהב את רחל מאוד, והיה לו צער כל חייו. תראה בסוף ימיו הוא אומר ליוסף, מתה עליי רחל. אין אישה מתה אלא לבעלה. אפילו שהיה לו את לאה, היה לו את זלפה, והיה לו את בלהה, והביאו לו ילדים, וטיפלו בו כמו שצריך, אבל הייתה חסרה לו רחל. אז היא הסכימה לתת את הנשמה שלה, לכן הוא לא יכול לקרוא לו בן עוני. ואביו קרא לו בנימין. ואין ימין, קץ הימין, שבעזרת השם יבוא משיח ויגאל אותנו. אבל איך ראינו מפה? ראינו מפה דבר פלא פלאים. ראינו שמכאן, סליחה רגע, זה מפריע. מכאן מורה רבך כמורה שמיים, שאהרון הכהן הוא האח הגדול, אז הוא נשמה גבוהה מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו, שהוא יקבל ממנו את התורה, והוא ינהל את עם ישראל. אז הוא המנהיג, נשמה מנהיגה. אמר לו, ואתה תהיה לו לאלוהים, אומרת הגמרא, מכאן שמורה רבך כמורה שמיים. כך היה גם בגמרא המובא במסכת פסחים, בדף קוף ה. אביה היה יושב במור. מי זה מור? היה לומד אצל רבה בר נחמני, זה דוד שלו. הוא היה דודו, משבט אלי, ממשפחת אלי. ורבה בר נחמני גדל אותו, והוא אביו היה שמו נחמני. הוא קרא לו על שם אביו. ולא רצה רבה לקרוא לו בשם הזה, היה קשה לו, כינה אותו בכינוי אביה, כמו אבוי, אבא שלי. אבל רמז שם, אשר בך ירוחם יתום. הגמרא אומרת, כשהרתה בו אמו, מת אביו. כשילדה אותו, מת אמו. לא ראה, לא אבא ולא אמא. לכן לא היה לו מצוות. הוא אמר, אשרי מי שלא נכשל במצוות כיבוד אביהם. כי אין אדם יכול לומר מה שאומר, שאני קיימתי את המצווה. אז אביה, שהיה יוצא מבן מור, אז היה בא לשם בישיבה, שומע, היו בליל פסח, צריך לשתות 4 כוסות. עכשיו, 4 כוסות ששותים, צריך, מה צריך לעשות? איך שותים אותם? אה? איך זה נקרא? בהסבה. והלילה הזה כולנו מסובים, אז אם אין משענת וקריות, אז אחד על השני. והיו שם הרבה תלמידים, אז אביה היה מסב ההדדה, אחד הכתפי דהדדה, אחד על הכתפיים של השני. אחר כך, גמרא אומרת, גדל אביה יותר, ועבר לישיבה של רב יוסף. רב יוסף היה עוקר הרים, איזה ענק, רבה ורב יוסף, היו חברים. אז הוא הלך לישיבה של רב יוסף, אמר לו, לא צריך את, אתה לא חייב בהסבה. למה? מורה רבך, כמורה שמיים. רב יוסף לא בשביל הכבוד של עצמו, בשביל ללמד אותו את ההלכה. אני הרב שלך עכשיו, כיוון שאני הרב שלך, אתה צריך לראה ממני, אז זה לא יפה שלפניי תשב בהסבה, אתה לא מסב. מכאן למדנו שאם התלמיד ליד רבו מובהק, אינו מסב. אלא אם כן, נתן לו רבו רשות. זה גמרא פסחים קופה. אז אם כן, כאן למדנו כמה חמור. הרי לפי ההלכה הוא לא יוצא ידי חובה. אם הוא שתה בלי הסבה, חייב לחזור ולשתות בהסבה. אבל כאן שרבו נמצא לפניו, מה זה רבו? או רבו מובהק, שרוב חוכמתו ממנו, או גדול הדור. כך רש"י כתב. אם זה גדול הדור, זה נקרא רבו מובהק, ואין בזה מקום לעשות לא ימינה ולא שמאלה. לכן צריך להיזהר מאוד. ויש לנו את הגמרא המפורסמת, גם במסכת פסחים, דף כף ב', זה היה כף ה'. עכשיו כף ב', תניא. שמעון העם שוני, ואמרה לה נחמיה העם שוני. זאת אומרת, יש אחד אמר שזה היה שמעון העם שוני, אחד אמר נחמיה. האמת שזה שניהם היו דורשים כל עתים שבתורה. כל מקום שבפסוק כתוב עת או גם, זה בא לרבות. כמו שאמרנו עכשיו, עת אביך, אחיך הגדול. וכן בעל אמך, אם אמא שלו לא עלינו מתאלמנה או התגרשה, נתחתנה עם גבר אחר, חייב גם בכבודו. ואת אמך, בעל אמך, והוא הדין, אחותך הגדולה. אז היה דורש כל עתים, היה עובר על הספר תורה, כל מקום שכתוב עת, מפרש מה באה תורה לרבות, וכן גם. כי כך יש לנו כלל בגמרא, עתים וגמים ריבויין, אחים ורקים מאותן. אם התורה אומרת אח, באה להמעיט. אמרה רק, לא סתם אמרה רק, באה להוריד מהאיסור דבר אחד שהוא לא, שלא בכלל זה. וחכמים נמסר להם מה בדיוק, על מה התכוונה התורה. אז הוא היה דורש כל עתים שבתורה. שהגיע לפסוק את אדוני אלוהיך תראה, עצר. אמרו לו רבנו, מה יהיה עם כל העתים שדרשת? אז הכל בטל? ברגע שאתה אומר פה אתה לא יכול לפרש, מה יש עוד על עת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. זאת אומרת, יש מקומות שצריך לעצור, אז לא לומדים, אז לא דורשים, אז אני לא צריך לדרוש. אז שיחה הגמרא ואומרת, עד שבא רבי עקיבא ודרש, את אדוני אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. לרבות תלמידי חכמים. האמת, ראיתי שהמפרשים עמדו על זה. יש פה קושיה. הרב חידה עליו השלום, בפני דוד, על התורה, לא כאן, פרשת עקב, שמה, שואל, אומר, מה, זה לא מובן. הרי נחומיש גם זו, הוא היה גם דורש עת. ויותר מזה, 22 שנה, לקח לו לדרוש כל העתים שבתורה. תראה כמה היו מדקדקים בתורה. נחומיש גם זו, היה גדול מאוד בתורה. לא רק מה ספרים עליו סיפורים, לא רק איש סיפורים, זה ענק בתורה. אז נכון, יש גם זו היה דורש שם. אז הוא שואל, רבית, מעשה זה קושת הגמרא. הגמרא שואלת, רגע, יש עוד עתים, למה עד ששם הגיע, שם הוא עצר? הרי יש עוד, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, את השם. מה זה, את מי צריך לעבוד חס ושלום חוץ מהקדוש ברוך הוא? מי, למה שמה הוא לא שאל? ושמה, למה שמה הוא לא עצר? וכן יש לי פסוק, אנחנו אומרים אותו כל יום, פחות שלוש פעמים, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מה אתה תענה שמה? למה שמה הוא לא פירש? יש שמה את השם? הוא אומר לו, תראה איזה תירוץ נפלא. אבל הביא אותו בשם, תשמע, הלו! הביא אותו בשם, מהרי זאבי, היה רבו של הרב חידה ודודו. הוא היה בירושלים העתיקה לפני 300 שנה. היה גאון גדול, רבי ישראל זאבי. הוא אומר, זה שנה, שהפעולה קדמה. למשל, ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת אז את השם. מה פירוש? בכל הפרטים תאהב את השם. ממילא אתה תאהב את ה, את, את הכותל המערבי, את בית המקדש, תאהב כל דבר ששם השכינה, כל דבר קדוש אתה צריך לאהוב. כמו שכתב הרב השיט חוכמה, שמה זה כבוד התורה? לא רק שאני מכבד מה שהתורה אמרה, אלא ספר תורה, איך אתה מחזיק אותו, ספרים קדושים, אל תיגע בידיים לא נקיות בספר קדוש, ועוד ועוד ועוד. אז זה מובן, ואהבת את השם. ואהבתם את השם, אני אעבוד את השם, ואכבד אותו, ואכבד את כל מה ששייך לו. ממילא, למשל, דוגמה, הגמרא אומרת, למה הצטווינו בכיבוד אביהם? שהושווה כבודם לכבודו של מקום. למה הצטווינו בכיבוד זקן, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן? יראית מאלוהיך, אני אדוני. הושבה כבודם לכבודו של מקום. וכן, אנשים, תלמידי חכמים, אני צריך לכבד. אבל כאן, שבתחילה אמר את השם אלוהיך, הוא התחיל את השם אלוהיך, תראה. איך אני אדרוש? כי לא יקדים לזה, הבנת אותי? הוא לא יקדים פה פעולה. שם הוא יקדים פעולה, ועבדתם את השם. ואהבת את השם. אבל כאן הוא לא הקדים פעולה, לכן הוא פירש. אז בא רבי עקיבא, הוא קיבל מרבותם, והוא זכה זכה לכתרה של תורה, ודרש שהושבה כבודם לכבודו של מקום. בא רבנו בהי עליו השלום, תדעו, בקד הקמח כותב, דבר מבהיל מאוד. אומר, דע שיהיה לך מודד. מי שירא מחכם, זה סימן שהוא יש לו יראת שמיים. מי שלא ירא מתלמיד חכם, אין לו יראת שמיים. תברח ממנו. לכן כמה צריך להיזהר, בפרט בימים האלה. כל אחד נהיה שופט ובודק, יודע מה היה לפני ומה היה לפנים, למה חכם פלוני אמר כך ולמה חכם פלוני אמר אחרת. תראה, היה עליו השלום מרן חכם עובדיה. אני זוכר את זה מלפני 50 שנה ויותר אפילו. לא, אני יכול לומר גם 60. הייתי ילד, נלחמו בו שהוא יצא בכמה דברים, בכמה היתרים שעשה, למשל פלטה אז, מי ישתמש בפלטה בשבת? מקרר חשמלי בשבת, מי ישתמש? וכן, דוד שמש בשבת, זה רק בהלכות שבת, אני לא מדבר איתך על הלכות אחרות. אבל הוא צפה למרחוק, היום מי לא משתמש? אני מכיר אחד, חכם גדול, עליו השלום, נפטר, יצא נגדו בשצף קצף, על הפלטה בשבת, שזה אסור וצריך, וזה לא גרוף ולא כתום, ולא 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 ולא. ומרן ירד לעומקה של ההלכה, והוקיח באותות ובמופתים, שכיוון שהפלטה אנחנו לא מבשלים בה כל השבוע, אלא משתמשים בגז או בדברים אחרים או בטיליות, והפלטה זה רק לשמור על חום או לשמור על בישול איטי, וכן על זה הדרך, וגם זה כן גרוף וכתום, כי יש מרחק בין הכיסוי העליון המתחתי לבין הגופי החימום שהם מלמטה, הם לא נוגעים, ועוד, וירד עד הפרט האחרון הטכנולוגיה כדי לפסוק את ההלכה. והנה היום כולם. ואני ראיתי בעיניי שאותו חכם גדול שנלחם בו מלחמת חורמה ואמר עליו שחס ושלום הוא מתיר איסור בשבת, שהיה לו שבת חתן של הבן שלו, 3 פלטות הוא הביא. אני מספר לכם מה שראיתי. 3 פלטות ביום שישי הוא הביא, והם שם אותם. אז נהיה מותר. אז מה, חכם עובדיה היה חכם שצפה למרחוק? חכם עדיף מנביא. דוד שמש, אין איסור. כל הגזרה הייתה בחמי האור, אבל לא בחמי חמה. לא בזה דיברו. במה שאני, בחמה, כן, אבל בתולדת חמה לא נאסר. וכתב על זה פסקים שלמים. אחר כך לקח שנים עד שהקדוש ברוך הוא הגביע מערכתו על כל העולם כולו. זה יראת שמיים. וכמה מרן היה חרד בדברים מסוימים שלא היה מתיר אותם בקלות. אני פעם שאלתי אותו בדין של הרבה יש ששואלים, בבוקר הוא קם, אנחנו פה עוד ירושלמים, אין לנו כל כך בעיה. אבל אלה שבאזור המרכז, אלה שבאזור המרכז, יש להם בעיה, מזיעים מאוד בלילה. משהו נורא. אז הוא קם בבוקר, הוא לא יכול לסבול את עצמו. הוא לא יכול להתפלל אפילו, לברך הוא לא יכול. הוא מוכרח להיכנס למקלחת. מה עושים? הם רוצים להתקלח, ואסור להתרחץ לפני תפילה. אז שאלתי אותו, הוא לא מהר להתיר. הייתי בטוח שהוא יגיד לי כן. ולא מהר. לקח לו שבועיים עד שאמר לי שבדוחק, רק מי שסובל, זהה ואין דעתו מיושבת עליו כלל, או ביום מיוחד שהיה לחוד כבדה מאוד, יהיה מותר. אז כמה היה שוקל, היה כל דבר, בפלס, כדי לפסוק את ההלכה. אז אכן, אדם ידע, זה לא דבר של מה בכך. כלי הקר, הוא אחד המפרשים החשובים של התורה, תדעו, מי שרוצה ליהנות בשבת, עונג שבת אמיתי, ילמד כלי הקר על הפרשה. הכלי הקר, מי זה היה? רבי שלמה מלונשיץ. יודעים מה הוא היה? הוא בעל עוללות אפרים. יש ספר ידוע, עוללות אפרים, מביאים אותו הרבה הפוסקים. יש לו הרבה חידושים שאנחנו לא יודעים מאיפה המקור שלהם. למשל, הוא כתב, כל מי שמכניס ספר תורה חדש לבית הכנסת בחג השבועות, כאילו קיבל את התורה מהר סיני והעבירה לעם ישראל. שנאמר, עצרת ידכם, וקבתם מנחה חדשה לאדוני. מה זה מנחה חדשה? אז יש אלה שאוהבים לאכול, אומר לך, חדשה לשם בשבועותיכם, ראשי תיבות חלב. זה בשביל תנובה ושטראוס. אבל אנחנו, ומי שלא אוהב חלב, אז זה תורה חדשה, או חידוש בתורה. ככה דרש. לכן תראו בהרבה מקומות מביאים הפוסקים או המפרשים בשם העוללות אפרים. מי זה העוללות אפרים? זה הוא, רבי שלמה לונשיץ. הוא היה תלמיד מהרש"ל. הוא בדור רבנו הארי, דור של מרן, לפני 450 שנה. תלמיד של רבי שלמה לוריה. בשלמה לוריה היו לו קבוצה של תלמידי חכמים עצומים שלמדו אצלו. ביניהם היה השלה, השלה עליו השלום, ענק שבענקים. בעל תוספות יום טוב, מי שרואה תוספות יום טוב, הוא גאון גדול בכל השס. כבר את כל הגמרות ואת כל מה שהתוספות, מה שמקשים בכל המקומות, בכל משנה, בקיצור, הוא כותב לך. היה ענק שבענקים. רבי יום טוב הלר, זכותם תגן עלינו. אז אלה היו, והם היו כולם באותה קבוצה, באותו מקום. ושם היה באותו דור, היה מהרן מפרג, גם כן. כי הוא רבו של תוספות יום טוב, מהר"ן מפראג. אז בקיצור, הוא כותב, תדע, למה צוותה תורה מורה רבך כמורה שמיים? הרי זה משנה, נכון? מורה רבך כמורה שמיים, גם הגמרא ככה אומרת. וכעת קראנו, במדרש, ואתה תהיה לו לאלוהים, מכאן שמורה רבך כמורה שמיים. אז הוא אומר, אתה יודע מה? אומר החכם הזה, איך נהיה החכם? ככה? צמח, גדל על העצים? לא. הוא טרח, יגע, כמה אוכל מנע מעצמו, כמה שינה נדד, כמה השקיע בתורה? הוא אומר, וקנה שכל. ואיך התורה אומרת? פני שיבה תקום והדרת פני זקן. המילה זקן היום היא משובשת. זקן זה לא מדובר באחד שיש לו זקן לבן. או שהוא בגיל 50-60, לא. זקן פירושו אפילו יניק, כמו שהגמרא אומרת, יניק וחכים. הוא צעיר לימים, אבל מלא תורה. אז זקן, מאיזה מילה זה? זה קנה. קנה חוכמה. הוא קנה הרבה שכל. איך שאלו פעם את רבי אברהם בן עזרא. אמר לו, חברו, איפה קיבלת את התורה הזאת? מאיפה יש לך את כל הידע? הידע כל התורה בעל פה. אמר להם, אגיד לכם את האמת. היה לי חברים, הרבה חברים, כולם חכמים, למדנו יחד, והיו כאלה חריפים יותר ממני. אבל מה שהם השקיעו ביין, אני השקעתי בשמן. זאת אומרת, הם היה כל אגורה שיש לו, הולך קונה עוד בקבוק בירה, עוד איזה טקילה, עוד איזה וודקה, או יין, לשתות. אני הייתי קונה עוד בקבוק שמן, שיהיה לי מה ללמוד בלילה, יהיה לי נרות, נר, נראות, מות תורה, הנה חנוכה מגיע כבר, כמה צריך לשמוח בשמחת התורה. אז זה, חכם, אתה חושב שסתם הוא נהיה חכם? כמה השקיע, כמה קנה, כמה למד, כמה טרח. זה התורה. אני אומר אותו דבר בזמנו, הנה, יש לנו את חכם שלום כהן, השם ישמרנו. האיש הזה, רבותיי, 70 שנה מלמד תורה את ישראל. 70 שנה. מי יכול לספור את זה? הוא ראה דורות לפנינו. סיפרתי לכם שאני בתור ילד למדתי אצלו. הייתי צעיר תלמידיו. ויש לך, יש לך הרב חיים שיחיה מבני ברק. רב חיים קניבסקי שיחיה השם יאריך ימיו הטוב. זה תורה מהלכת, הוא ספר תורה. אין דבר בתורה שאתה שואל אותו והוא לא יודע. ומאיפה זה? הוא קנה את זה, קיבל איזה מתנה ממישהו? לא. הוא עבד, והוא עובד עד היום. עובדים. אז הוא תורח. לכן, אומר הרב חידה בפני דוד, אני צריך להשקיע בו. אומר, כך אמר לי מורי רבי ישראל זאבי. מהרי זאבי, הוא לא קורא לו ישראל אפילו. כך כבוד. מהרי זאבי. פתרתי לראות, איך קוראים לו בסוף טוב? אני רגיל בזה, עד שמצאתי ישראל. שמו ישראל. מה ארי זאבי? אמר לו, נחום איש גם זו 22 שנה השקיע רק במילה את שיש בתורה. תראה איזה מסירות נפש. אחר כך תיקח לך את זוהר פרשת ושלח דף סמך דלת. לכן היום, זה מה שמצחיק היום. זה לבכות. יושב לך כל עגלון או כל איזה אוכל תבן ומדבר. זה כן הרב שלי. זה בכלל לא רב. זה הוא כן רב. מי אתה ומה אתה? אפס בריבוע שאתה תדבר מי חכם מי לא חכם. מה זה? איפה הגענו? והיא בימי שבות השופטים. אוי לדור ששופטים את שופטם. זוהר פרשת בשלח מביא שתי מעשיות. בדף סמך דלת. שתי עובדות. אומר כך. כתוב בפסוק, חונה מלאך, שימו לב איזה מילים הזוהר מביא, אש! חונה מלאך אדוני סביב לרעב ויחלצם. ותדע, אם יש חכם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא מקיף אותו מסביב. חונה מלאך השם, הרבה פעמים הפסוק קורא כלפי השכינה בשם מלאך השם. כמו הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך, וכן זה הדרך. להבדיל, אצל אומות העולם זה לא כך. שהמלאך שבא אצל לבן זה לא, זה מלאך חול. וכן מלאך שבא אצל בלעם, שבא אליו בלילה. גם בלילה וגם מלאך, כך אומר הזוהר. אבל כאן מלאך השם כתוב. מלאך יות כבב כ. לא מלאך אלוקים, כמו אצל בלעם. מלאך השם, נכון שמאי? חמוד שלי. אז הוא אומר, חונה מלאך השם סביב לרעב. מה היה? אומר סנחריב. הכרת את סנחריב? סמאי. מה שמו וזכרו? בא משם. הוא חבר, בן דוד של זה. נסראללה, עם חסמום. כן, עכשיו הוא שם במחלקה של ערפאת. כל לילה לוקחים אותו למחלקה אחרת. אז הוא, סנחריב הזה הרשע, בא... חירף וגידף את הקדוש ברוך הוא. תשמע מה הוא אומר. הזוהר אומר את זה. אומר כתוב פסוק, מי בכל אלוהי הארצות אשר הושיע אותם מידי. חריב מדינות, הוא היה בגיל 30, בגיל 30, והיה מחשף גדול. היה לו מרכבה עם 900 סוסים. סוחבים אותו. מה הוא צריך כך הרבה? בכישוף. הכל היה בכישוף. לכן, איך אומרת דבורה הנביאה? עוד מעט פרשת בשלח. משמיים נלחמו עם סיסרה. הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרה. אז, חונה מלאך השם סביב לאב. הוא דיבר על הקדוש ברוך הוא. ובפומבי, כל העולם שמע. כשהוא מדבר נגד השם. והקדוש ברוך הוא שתק. אבל ברגע, שהוא ביזה את חזקיה מלך יהודה, ואמר מי זה חזקיה? כמה צבא יש לו? לא היה לו צבא! חזקיה לא היה לו צבא, תגיד את זה לאיבט. אם היה לו שכל, הוא לא היה כעת מתפטר. היה חוזר בתשובה. אז הוא אמר לו, יש לך צבא? הרי הגמרא אומרת, היו ארבעה צדיקים. הראשון היה דוד המלך. אמר לקדוש ברוך הוא, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. אני מבקש ממך, תן לי כוח. אני אלך להילחם, אני אהרוג, אני אכלה, אין לי יועץ משפטי, אין לי מבקר המדינה, אפילו לא אשתו של המבקר לא נמצאת. אף אחד. אני אהרוג ואשמיד אותם, ותן לי כוח. טוב, הרב בא, עשה. מלך יהודה, צאצא של דוד המלך, אמר אני אין לי כוח להרוג, אני אצא אליכם ואתה תהרוג. וככה היה, עשה היה יוצא למלחמה, והקדוש ברוך הוא היה מפיל אותם חללים חללים. הרב בא, נו ברח לי מהראש, איך קראו לו? יהושפט, כן. יהושפט אמר, אני אתפלל את כל המצוות. היושפט אמר, אני אתפלל ואקח בתוך הבית הכנסת, אבוא למוסיוף, אבוא לכל מיני ישיבות, שבט מיר, ואני אלך לפונוביץ' וכו', ושם נקרא תהילים ונצעק אליך, ואתה תהרוג בהם. טוב, בא חזקיה מלך יהודה, אמר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני גם להתפלל לא יודע. להרוג בטח שלא, לצאת לקרב לא יודע, להתפלל גם לא יודע. אני אלך על מיטתי, בליל פסח זה היה, אני אלך על מיטתי ישן, ואתה תהרוג בהם. שנאמר, ויצא מלאך אדוני, ויח במחנה אשור, 185 אלף, כמניין קפה, אז לא היה קפה, קפה קצינים, קפה אלף קצינים, 185,000 רק ראשי גייסות. הגמרא מתארת שהם באו מעיראק לכאן, עברו דרך ירדן, אז עברו את הירדן, בהתחלה היה ירדן עד צווארם, באמצע כבר הירדן התייבש, הגיע עד הברכיים, כשהאחרונים עברו את הגבול הגיע לקרסוליים, אז הוא הגיע לירושלים, אמר, מה זה ירושלים? לא היה לו שם את הציוצים ואת, אני יודע מה, כל המכשירים של היום. הוא חשב, ירושלים איזו עיר ענקית, 500 מיליון איש. עשה ככה, אמר, זה הגודל שלה. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו על הארץ. גם זה היה לפסח. אמר, אני הולך לישון, בוא תיקח את החיילים, תשכיב אותם לישון. החיילים שם באזור ירדן, אזור יריחו, באזור שם, איך קוראים לזה, עין גדי, שם כל האזור היה מלא חיילים שלו. ישנו שם בלילה, בא מלאך השם בלילה, עשה טו 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 טו, שונאי ישראל ימותו. ואיזה יום? היום היום. ולא קמו, והיא בבוקר, והנה כולם, וגרים, אומר רבי שמעון, אתה יודע למה זה קרה? כי הוא ביזה את הכביכול כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא שתק. אבל ברגע שביזה את חזקיה מלך יהודה, שהיה הרב הכי גדול של ישראל, שהוא זכה, נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא ילמד תורה יהרג בחרב הזו. ובדקו מגבת ועד אנטיפרס, ומהירדן ועד הים הגדול, לא היה ילד או ילדה בישראל, תינוק או תינוקת, שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה, אלה דינים הכי קשים, פרטי פרטים, תראה מסכת קדים, 30 פרק, לדעת את כל הדינים האלה, והכל בגלל זה, הקדוש ברוך הוא יקר אותו. אומר הזוהר, אתה חושב שגמרתי? לא, יש לי עוד דוגמה אחת. אומר, מי היה ירובעם בן נבט? מי לנו גדול ממנו? היה ענק בתורה, חלילה לדבר. 103 פירורים בכל פסוק ופסוק. 103 הלכות היה דורש על כל פסוק ופסוק. והכל עבד, אין לנו את זה היום. שהוא יחזור בתשובה, הרי הוא צריך להיות משיח בן יוסף. הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף, ולכן הוא קלקל ועשה מה שעשה. אמר, מי בראש? אז הוא חטא והחטיא את ישראל ועבד עבודה זרה וגרם לישראל לעבוד עבודה זרה והיה מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא. תפתח מסכת סנהדרין ותקרא שם איזה דברים שהוא עשה, והכל להכעיס אותו, אנטי 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 אנטי. אולי זה ראש עיריית טבריה, יש לו ניצוץ ממנו עכשיו, שוגע, נכד של גדולי ישראל, ואומר, זה עיר חילונית, משוגע, זה עיר חילונית, מי יסד אותה? שם התלמוד ירושלמי חובר, רבי יוחנן האמורה, ענק תקיף, שם רבי מאיר כתב המשניות, שם יושב רבי עקיבא עד היום, צדיקים מזתם קרויים חיים, רבי יוחנן בן זכאי, שלא היה מקרא, משנה, אגדה, דברי סופרים, משלי, קופסים, מה לא, היה יודע הכל, כל התורה כולה. ברחם בזכאי. שם רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר, כל ענקי הרוח, הרמב״ם, מאור עינינו, הנשר הגדול, שם קבור. אז הוא יבוא, יחלל את העיר הזאת, יבזה אותה, מה הוא חושב את עצמו? כמה היו לפניו, איפה הם? אחסן מינום רחו, אומרים. אז אם כן, אומר מה היה שם, ירובעם בן נבט, חטא והחטיא את ישראל, ודיבר והכעיס, הקדוש ברוך הוא לא הגיב. אבל פתאום יום אחד, עידו הנביא הגיע, כמו שכתוב בספר מלכים, וצעק ומחה בו, מיד ירובעם התעצבן, מי זה מעז לדבר עליי? מי זה עידו בכלל? זה יהודי ממאה שערים הגיע, ממטרסדורף, מאיפה הגיע? אז הושיט ידי לקובל, אמר תפסו את האיש הזה. הוא רק הושיט ידו, מיד וטיבש ידו. בא להחזיר את היד, לא יכול להשתתק. וטיבש ידו. אומר היית, כל מה שהוא עשה, וביזה וחירף וגידף, הקדוש ברוך הוא שתק. ברגע שהתחיל עם חכמי ישראל, אז קיבל את עונשו מיד וטיבש ידו. היה מעשה נורא, ידוע, יש היום, גם היום יש אנשים הרבה טיפשים, אין להם דעת. כמה פעמים שואלים אותי שאלות, אני אומר להם, תיזהרו, אל תתעסקו עם זה. היה עליו השלום, לפני קרוב ל-400 שנה, באזמיר, הרב חמדת ימים. זה היה רבי בנימין הלוי. משום מה המציאו שמועה לא נכונה, שכביכול נתן העזתי, הוא כתב את הספר הזה. כי הספר נכתב בעילום שם. הוציאו שמועה כזאת. אז כל מיני, יש אנשים מפקפקים וזה, ולא יודעים, שלמעלה מ-300, אני פעם ישבתי לראות, כי זה ספר נפלא מאוד, זה לא ספר אחד. זה 4 כרכים על כל ימות השנה, שהכרך שלם על כל הימים הנוראים. כרך שלם על שבת לבד, כרך שלם על ראש חודש, ט"ו בשבט, חנוכה ופורים, וכרך שלם על המועדים, פסח, סוכות ושבועות, ואיזה דברים מבהילים יש לו שם. והכל, את רואה אותו בקי גדול, בכל הראשונים, בכל הפוסקים, וגם בכל תורת הקבלה. ידעת דברי הארי בעל פה, ואז לא היה ספרים, הכל היה כתבים. אז היה, הוא היה מתלמידי רבנו הארי, תלמיד של הרמז, רבי משה זכותה, וזה היה רבי בנימין הלוי. היה מעשה שפעם אחת הגיע חכם אחד לאזמיר, והלך לבקר שם, ראה בתי הכנסת, ישיבות, למד איתם, אחר כך אמר אני רוצה ללכת לבית עלמין, כיוון ששם הקבורים גדולי ישראל, אני לומד את התורה שלהם. רוצה לראות את הקברים שלהם, מי קבור שם, באזמיר, היום בעוונות הרבה נעבדו, היה שם קבור בעל כנסת הגדולה, רבנו חיים בן בנישתי, עליו השלום, שם קבור רבי אליהו הכהן באזמיר, אם אני לא טועה עדיין הקבר שלו ידוע היום, אין לי מושג, שם קבור גם אחר כך, אחרון דורנו, לפני 180 שנה, רבנו חיים פלאצ'י, עליו השלום, אביו רבי יעקב פלאצ'י, בנו רבי יצחק פלאצ'י, בנו רבי אברהם פלאצ'י, ענקים כולם בתורה. אז הוא הלך לבית העלמין, זה עוד היה לפני רבי חיים פלאצ'י. ומי כותב את המעשה? רבי חיים פלאצ'י בעצמו. הוא כותב את זה. והנה, הלך לשם, ביקר בכמה קברים, התפלל שם ובכה, יצא משם, אמר להורם אחד, הנה פה יש עוד קבר אחד, מי קבור שם? אמר לו חמדת ימים. אז הוא עשה ביד ככה. עשה ביד ככה, יצא, בדיוק יבשה ידו. קיבל שיתוק. מיד, אז הביאו לו רופא, הביאו לו כל מיני תרופות, אמר לו, תקחו אותי לשם החזרה, זה בגללו. הלך, השתתח על קברו, כך כותב את המעשה רבי חיים פלאצ'י, ובכה, וביקש רחמים, ואמר אני מבקש מחילה, שעתיים עד שחזרה היד שלו למקומה, אומר הוא מעשה פלא שהוא נקבר לידו אחר כך. זה היה הרב משה וינטורה זכר צדיק לברכה. אז הוא אומר כמה אדם צריך להיזהר לא לדבר ולא לעשות אפילו תנועה על איזה גדול. היה מעשה דומה קצת אחרת. עם הגאון החסיד רבי אליהו מני. שמעתם עליו? על רבי אליהו מני? יתרו, שמעת עליו? מתי? רבי אליהו מני עליו השלום קדוש קדושים. אתה לא צריך לגלות את כל הדברים שמתרחשים. בעצם נועם חוכמה. אז רבי אליהו מני היה קדוש שבקדושים, חסיד שבחסידים, לא אכל בשר מימיו. אתה יודע, תרנגולת, היו מביאים לו תרנגולת, היה מחכה, לא תרנגולת, ביצה של תרנגולת, להאכיל אותו. לא היה אוכל את הביצה, שומר אותה, מסמן אותה, כותב עליה מספר, איזה תרנגולת מספר זאת. מחכה שהתרנגולת הזאת חיה עוד 21 יום, שזה בטוח שהיא לא טרפה, אז אוכל את הביצה של התרנגולת. תרנגולת לא אכל. היה חושש כל מיני חששות. אחרי זה אותו דבר, מוצרי חלב, היום מביאים לו גבינה, חלב, לא אוכל. עד ששוחטים את הפרה, ורואים שהפרה או העיזה, הם קשרים למהדרין ואין בהם שום פקק, כי היוצא מן התמה תמה, היוצא מן הטהור טהור. ואז היה אוכל. ככה חסיד היה. זה המעשה שמעתי מפי מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום. אומר פעם אחת הוא רצה להציל את מערת המכפלה מידי המוסלמים. ונסע לדמשק, משפחת פיג'וטו, משפחה עשירה, היום הם נמצאים בברזיל, הצאצאים שלהם. והוא הלך לשם והתארח אצלם, אמר אני אעשה אצלם מקבית וגם כל הקהילה בדמשק, ואבקש מהם שיתנו כסף. והוא גמר בשקט עם הוואקף הערבי שישלם להם איזה סכום, הרבה כסף, כמה אלפי דינרי זהב, ירכוש מהם את מערת המכפלה, יגאל אותם מהם. אז הלך לשם. בדיוק, בעל הבית אמר לו, רשמיים, הוא עצמו גם לומד תורה, אמר לו, אצלים לומדים מסכת בכל שבת, ובדיוק אמרנו שלנו סיום מסכת, בעוד שבועיים הרב יסתתף איתנו. אמר כן ודאי. אמר אבל אני רואה שהרב לא אוכל עוף ולא אוכל זה, אוכל רק דגים, אוכל תפוח אדמה, אוכל אורז, אוכל דברים כאלה, אני חושב שהרב יאכל איתנו עוף. אמר לו אני לא אוכל עוף. אמר לו אז תראה, אני אקנה עוף והרב יבדוק אותו לפני כן שהוא חי, היו עושים לו מניה, ניה היו מעביר לו את הידיים כמו זה שעושה מסאג' על כל העוף, על כל הגוף, ורואה שהגרגרת בסדר, הבשת, הקנה, הכנפיים שלמות, הרגליים, הבטן, המעיים, מבחוץ כבר. הלו! מה קרה לך? מה אתה, תרנגולת? שמה תרנגולת צריך לישון? תרנגולים הולכים לישון בתחילת הלילה. אז בקיצור, בדק אותה, הכל בסדר. הביאו השוחט, בדק את הסכין, הלוך ושוב. לא שש פעמים, 60 פעם. שהרי הסכין צריך לבדוק על אורכה והובעה. מצד ימין, מצד שמאל ומצד אמצע. מטה את הסכין, צריך 6. הוא עשה 60. הכל היה בסדר. בדק, אמרתי שחט אותה לפניי, בדח, שחט רוב 2, קנה ובשת. עשה כיסוי אדם, הכל בסדר, לקחו את העוף, ולידו מלחו אותו הכל, אשתו הרבנית, היא אחותו של הזבחי צדק, הרבנית סמרה, עליה השלום, רבו של רבי יוסף חיים, הזבחי צדק, ואשתו הייתה חכמה גדולה מאוד בתורה, עשה את כל מה שצריך, והביאו את העוף, צלו אותו, בישלו אותו, הכל בסדר, והביאו אותו שלם ושמרו עליו מכל משמר, ומי הרבנית בעצמה שמרה. לא זזה מהמקום. שמרה אותו אצלה, והכל באותו יום, בו ביום. קיצור, הביאו את זה לרב, הביאו לרב, איך שהרים את העוף, ראה הרגל שלו שבורה, אמר להם בשמיים לא רוצים שאני אוכל עוף, השאיר את זה הצידה. אז ככה היה חסיד, רבי אליהו מני. והנה יום אחד, זה היה בשנת תפרש כפתת, כמה שנים עבר, כמה? 150 בדיוק. השנה בקיץ בספירת העומר יהיה 150 שנה. תרקת רבי יוסף חיים עלה מבבל לארץ ישראל לביקור. הוא היה פה ממוצאי פסח עד אלול. והיה בל"ג לעומר במירון, חיבר שם את השיר, שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם... אז זה א' ב', לפי א' ב', מי יש אלוקים קדוש? הוא הכל, הוא חיבר שם. והיו שם הכל, מכל העולם, צמחו ורקדו איתו, מאז השיר הזה פשט בכל העולם. 150 שנה לחיבור השיר. בקיצור, אחר כך עלה לירושלים. עלה לירושלים, וישב בישיבת בית אל. משם ראה שלא לא קיבל תשובות מלאות למה שהוא היה, היה לו חקירות בקבלה. אמרו לו, ויודע, רבי אליהו מני נמצא בחברון. נסע לחברון, לפגוש את רבי אליהו מני. ואיך רבי אליהו מני הגיע לחברון? פשוט האוויר פה לא התאים לו, וכמעט הלך למות. הוא כותב את זה בהקדמת ספרו. הוא אומר, דע שצריך זכות מיוחדת לגור בירושלים עיר הקודש. הוא מביא רשימה של גדולי ישראל, שניסו פה בהתחלה לגור כאן, והיה להם קשה מאוד מאוד, כי השטן היה מתגרה בהם, היו חייבים לעזוב את ירושלים. הרב חידר עליו השלום, יליד ירושלים, לפני 300 שנה. והוא עליו השלום, שהיה ילד, היה עושה סיגופים וטעניות בגיל 7. והוא כמה דורות בירושלים. באו בחלום לאביו, ואמרו לו, תיקח את הבן שלך מהר, פלונית, היא אשתו של השטן. זה כמו מישל. כן. היא רוצה להרוג אותו. תיקח אותו מפה מהר. הוריד אותו אצל דודו בחברון. והרב חידה גדל בחברון עד גיל 16. גיל 16 עלה לירושלים חזרה. פה הגיע בדיוק רבנו חיים מבן עטר, זכותו תגן עלינו. והוא למד אצלו בישיבה. זאת אומרת, הפרשי גילאים היה ביניהם קרוב ל-40 שנה. ואז רבי חיים בן עטר נפטר בן 47, היה בפטירה שלו הרב חידה. ליווה אותו, לא זז מידו, שנתיים היה דבוק בו, והוא מתאר אותו בתיאורים מדהימים מאוד. כותב עליו, היה לי בו מבעית בתלמוד. זאת אומרת, היינו נבהלים... איך היה יודע להקשות מסוגיה אחת בתלמוד לסוגיה אחרת? את כל התלמוד היה זוכר רבי חיים בן עטר בעל פה בתוך מוחו הנפלא. אז כך מספר. אבל בקיצור, הם היו שם בזה, אז הלך רבי יוסף חיים מרד חברון. מי פגש? חבר שלו גם כמנין ההורים, שהיה בבגדד ועבר לירושלים, הרב ניסים עני. הוא חיבר המון ספרים בקבלה, והיה בקי גדול בקבלה, פה שלמה מוסיוף עליו השלום, שייסד בית הכנסת, הוא הראשון שנדבה רוחו להדפיס סידור, שהסידור הזה יהיה עם שילוב הוויה עדנות. זה הסידור הראשון בעולם. חוקת עולם, כך שם הסידור. עכשיו, מה הוא התעסק בזה? הוא אמר, אני אביא את הכסף. הלך רבי ניסים עני, דקדק, כתב סידור שלם, חוקת עולם ליום חול. אחרי זה גמר, כתב לראש השנה. אחר כתב ליום הכיפורים. אחר כך כתב לחגים. לכן על זה הדרך. עשה כמה חוקת עולם, והרבי שלמה מוסיוף לקח, והיה מחלק את זה חינם, בכל בתי הכנסת. זוכר שהייתי ילד, לא היה פה בית הכנסת אחד, שלא היה כמה וכמה סידורים חוקת עולם, עם חתימתו של רבי שלמה מוסיוף. וכתוב שמע עורך רבי ניסים עני. טוב, והם שלושה חברים, רבי אליהו מני, רבי ניסים עני, והגאון הבן איש חי, רבי יוסף חיים. ישבו שם בחברון, ישבו ללמוד. ישבו ללמוד סוגיות חמורות מאוד בעץ חיים, בקבלה. והם שלושתם שוחים שם, יודעים את זה על פה. הגיעו שם, עכשיו יש על זה פירוש דברי שלום. דברי שלום זה נכד הרשש. היה גאון אדיר, רבי רפאל, היה חותם הראש, ראש רפאל אברהם שרעבי. ככה היה חותם. והוא קבור ליד הרשש. תראו קבר הרשש של היום. מצד שמאלו יש עוד קבר, תסתכלו שם, רבי רפאל אברהם שרעבי. שם גם אביו, רבי חזקיה, יצחק שבתאי, אבל הוא רבי רפאל אברהם שרעבי, יצא שמו בכל העולם. אז הביאו דברי שלום וקראו. רבי לאומני היה תקיף. קרא איזה קטע, אמר אני לא מבין את דבריו. הוא הקשה על דבריו ואמר אני לא מבין את דבריו, והתחיל להגיד מה הוא כתב. תוך כדי דיבור התעלם מרבי לאומני ולא יכול לדבר. ניתן ממנו הדיבור. שעתיים, כך ישב. רבי יוסף חיים איכשהו התחיל לדבר, שתק ואמר לא טוב. ונשים עיני הלך ישב מקום אחר, והם ישבו, חיכו לו, התפללו עליו. אחרי שעתיים חזר אליו הדיבור. ואמר להם, תדעו, שראיתי, למה זה קרה? ראיתי את הסבא שלו הרשש, בא אליי וצועק עליי בהקיץ, ואומר לי, איך אתה מדבר על הנכד שלי? אתה יודע כמה הוא טרח, כמה הוא יגע, כמה לילות נדד משנה עד שכתב מה שכתב, ועד שפרש מה שפרש, ואתה באת ככה במחי יד, ואתה מבטל את דבריו. מרוב פחד, איבד את הדיבור. ברוך הבא הרב. ברוך הבא. השם ישמרכם וחייכם. אז רק נלמד מפה מה זה מורה רבך כמורה שמיים. מה היה ההמשך? הקשיבו. מה קרה לכם היום? אתם יודעים מה היה ההמשך? והרבה מקומות רבי אליהו מני בספריו, יש לו הרבה ספרים, מייל אליהו, כיסא אליהו, ועוד ועוד ועוד, בלי סוף. כותב, קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. כל מקום שיש דברי שלום, הוא שותק והוא עוקף, ממשיך הלאה. רק מעתיק את דבריו, ואפילו אם יש לו חידוש או תוספת או מה, זהו. קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. כאן רואים כמה היו נזהרים שלא לזה. היה עליו השלום רבי חיים פלאצ'י, ספרו צוואה מחיים, כותב. כותב, דע שאני מוחל וסולח לכל מי שציער אותי, כי הוא פחד, לא היה גדול הדור. לפעמים קורה מה שקורה. אז אמר, אני מוחל וסולח לכולם. מי שהקנית, מי שדיבר שרה, תראה איזה לשון, הוא מפרט, צער, הקנית, דיבר שרה. מי שהוציא עליי עלילה, מי שדיבר עליי לשון הרע. ולא רק זה הוא אומר, מעכשיו אני מודיע, שמכאן ולהבא, כל מי שידבר עליי, אני מוחל וסולח לו, לא רוצה שיענש. כי לא טוב לצדיק שמענישים בגללו מישהו אחר. מה אומרת על הפסוק? גם אנוש לצדיק לא טוב. פראינו, בעשרה הרוגי מלכות. הם היו רק תשעה. אלא בא רבי ישמעאל כנגד יוסף הצדיק. למה יוסף הצדיק צריך להיענש? כיוון שהם נענשים בגללו, גם אותו הביאו. אז זה לא פשוט. לכן כתב שהיה זה, וכותב רב חידה, ואני ראיתי בעיניי שכמה פעמים מורי ורבי הרב רבי חיים מבן עטר היו מצערים אותו ומבזים אותו, והיה אומר אני מוחל להם ואני כפרת עוונות. אומר ושאלתי אותו פעם, רב חידה היה אומנם צעיר בגיל 16 אבל איש חכם, אמר לו הרב למה אתה מוותר להם ואחר כך הם לומדים? אומר תשמע אני אגיד לך, אם אני לא אמחל יהיה להם עוון. בעוון מי סובל? כל ישראל סובלים. אם חס ושלום מבזים איזה רב, חס ושלום כולם יכולים לסבול. ואני יכול להקל מהמסע והעול של העבירות, ולא אקל, אקל. והביא לו את המעשה עם מעריבל. מעריבל היה איתו דבר מבהיל מאוד. הוא חי לפני למעלה מ-400 שנה. רבי יוסף בן לב, הוא היה בסלוניקי. אחר כך עזב את סלוניקי, בסוף ימיו, עבר לאיסטנבול, היא קושטה, של היום, עיר איסטנבול, שם היה שם. אז הוא היה בשנת שין סמך ת' שמעלה מארבע, בדיוק 410 שנים מהיום, שין סמך ת', עשיתי חשבון היום, הצעה של שין. קיצור, הוא היה תקיף מאוד. באו אליו שני עשירים לבית דין, הוא יושב בבית הדין. ואחד מהם אלם וחצוף ועס פנים, סלוניקאי ככה אמיתי. קיצור, פסק לרעתו. אחרי זה התפללו מנחה ערבית, עבר בשוק מהריבל, עבר בדרך, היה חנות של בשם. ליד חנות, אחד מוכר מיני בשמים, פרחים או כל מיני תמציות של ריחות טובים. בא זה העשיר, ראה את הרב, אתה פסקת עליי כך, פרח, נתן לו סתירה. והרב שתק ולא הגיב. לא ענה. לא הוציא מפיו שום מילה. שום מילה. המשיך ללכת, והנה נכנס שם לחנות, באותה חנות פתאום אחרי 5 דקות, שם הצילנו, פרצה שריפה, וחילתה את כל החנויות שבדרך, ואת כל הבתים שהיו שם. כתב שם 500 בתים נשרפו אותה לילה, ו-200 איש נסעלו בלהבות. והכל נודע בגלל שביזו את מהריבל, ואף אחד לא הגיב, אף אחד לא העיר. זה מה שקרה. אחר כך, כותב תלמידו, פרצה, מי היה תלמידו? הרב ראשית חוכמה, הוא למד אצלו. אומר תלמידו שאחר כך פרצה מגפה, כתוצאה משריפה וכל מיני השם ישמור, אז פרצה מגפה, מתו 314 איש, הוא כותב כמניין שדי, עד שאמר לצרותינו די. והמעשה לא נגמר. המעשה הזה מובא באיזה ספר, שבשנת שין, שין ה זה היה, כן, זה היה בשין ה, אבל אחרי זה היה מעשה לפני איזה קרוב ל-100 שנה, היה איזה גאון אחד בשם רבן מרדכי, לא אזכיר את הפרטים המזהים שלו, היה גאון גדול, תמיד חכם עצום, ירא אלוקים. יום אחד, החכם הזה היה יושב, והנה, בעשרת ימי תשובה, רואה בחלום, הוא מתאר, יש שם איזה תיאור ארוך מאוד, הוא מתאר שהוא רואה איזה זקן אחד, איזה תואר פנים, איזה מראה, איזה יפה, איזה, ואיזה לבוש, בגדים מבהילים, איזה מפוארים שבמפוארים, לא ראיתי כזאת מימי, כך הוא מתאר. והנה, אומר לו, בוא הנה, אתה צריך לעשות תיקון על מה שעשית, אני באתי אליך, אני מחכה לך כבר כמה מאות שנים, הגיע הזמן שתעשה תשובה. ונעלם. הוא לא יודע מה זה. וזה היה בין כסל העשור, בין ראש שנה ליום הכיפורים. כותב החכם הזה, הוא רב באשכנז היה. הנה, ביום הכיפורים, בתפילה, גם בלילה, גם ביום, נפלה עליו בכייה נוראה. והיה בוכה כל התפילה. הוא בעצמו חושב, מה קרה השנה שאני בוכה יותר מכל שנה? אולי זה החלום שראיתי? זה משהו קרה פה מהשמיים. בכה, בכה ובכה ובכה. ואחרי זה בנה סוכה וקנה 4 תמינים וטרח בהם. אבל עדיין היה לו הלב שלו כבד עליו. וכל הסוכות היה יושב ולומד. בליל שמיני העצרת הוא כותב, ישנתי כדרכי בסוכה, היה בחוץ לארץ שלהם יומיים, שמיני העצרת ולמחורת שמחת תורה, 9 ימים. אז הוא היה בליל שמיני העצרת, ראה אותו בחלום, בא אליו פעם שנייה, אמר לו, הדמעות שבכית ביום כיפור הועילו לך. אמר לו, אבל מי אדוני, תגיד לי מה אתה רוצה ממני, מה עליי לעשות, אני לא יודע, אני נבוך. אמר לו, הגיע הזמן שתתחיל לחזור, לשוב בתשובה, כי אתה נשמה של אחד, אני קוראים לי מהריבל, רבי יוסף בן לב, ואתה בגלגול האור סתרת לי על הפנים, ואתה מצאצאיו של אותו אדם, ועליך לתקן אותו, כי אין לו מנוחה שם באותו עולם. וגם אני יש לי צער מזה. אז בבקשה תקן. ונעלם. עוד פעם בא אליו, ביום שמחת תורה, זה יום התשיעי כבר. אומר לו, אמרתי לך, מה אני אעשה? אמר לו, לך תקנה את הספר, שוט מעריבה, יש ארבע כרכים. אצל רב אחד, כך וכך קוראים לו, תקנה ממנו. אומר, קמתי בבוקר, עשינו שמחת תורה, והלכתי לשאול אם יש את הספר הזה, אז אמרתי, לא חייב לקנות מהזקן הזה שהוא אמר לי, אני אקנה מאיזה מישהו אחר גם. ואחרי החגים, כמו כל דבר אומרים אחרי החגים, והנה, אחרי החגים, אשתו חלתה והגיעה לשערי מוות. בא אליו, אמר לו, אני הזהרתי אותך, הזהרה האחרונה, אם לא, אשתו תמות. אמרתי לך לקנות את הספר, אומר, אז מה, למה דווקא מזה? הוא מתפקח איתו בחלום. אומר לו, יש קשר להוא, וזה לא עסק שלך. ההוא קשור גם לעניין הזה, ואתה צריך לקנות ממנו, תשלם לו הרבה כסף, והוא חיבר איזה חיבור, ולא מוציא אותו לאור. והכסף שתיתן לו, יעזור לו להדפיס את הספר שלו. וכך היה. ואחר כך, עד שקנה את הספר, ולמד אותו בעל פה 4 שנים, ואז בא אליו ואמר לו, עכשיו הכל תוקן. אז תאר לך מה זה, כבוד חכמים, כמה אדם צריך להיזהר, מאוד מאוד מאוד, אומר הכתב סופר, בנו של החתם סופר. טוב, אתה יודע למה? כי אנחנו כל השפע שיש לנו, כל החיים, הבריאות, זה מהרבנים שלנו, מהגדולים שלנו. הם פותחים את הצינורות. אז לכן אנחנו צריכים להיזהר, אומר לכן כתוב בתורה אצל כהן בקדשתו, כי להם אלוהיך הוא מקריב. מה פירוש? הוא אומר אפילו שהוא עם הארץ, כהן עם הארץ, אבל הוא כהן, הוא משרת בבית המקדש, הוא מברך את ישראל, הצינורות, המפתחות של הצינורות בידיים שלו. אותו הדבר החכמים שלנו שלומדים אותנו תורה, הם בידם, התורה, בידם המפתחות של כל הבעיות שלנו. אז לכן אנחנו צריכים להיזהר בכבודם, על ידי שנזהר בכבודם, שמשמור אותנו לעד, ולא יערע לנו שום נזק, ונחיה חיים טובים ומאושרים. חזקו ואמצו.